אישה בת 54 עם כאב בטן, הקאות ובלבול. דיון קליני מתוך ה-New England Journal of Medicine. אישה בת 54 הושפזה בבית חולים בשל כאבי בטן, הקאות ובלבול. האישה הייתה במצב רפואי כללי תקין עד כשלושה ימים לפני השפוזה. אז הופיעה תחושה כללית רעה, עם חולשה, צמרמורות ואור חם למגע. היא נטלה על דעת עצמה טיפול באספירין ובלי הטבה. במהלך היומיים הבאים היא מייתה באכילה ושתייה. כ-22 שעות לפני השפוזה הופיעו הקאות. 9 שעות לפני פנייתה היא החלה לשוב חזרה לביתה באיטליה ממזרח ארצות הברית. במהלך השעתיים הבאות חלה החמרה בכאבי בטן, בליווי הקאות וקוצר נשימה, והיא נטלה כדור אספירין נוסף להקלה על הכאב. כשעתיים לפני פנייתה, בזמן שהחולה הייתה במטוס, חלה החמרה ניכרת בכאבי הבטן ובהקאות, עם הופעת בלבול וחוסר תגובתיות. הטיסה הוסתה לבוסטון. בבדיקתה על ידי הצוות הרפואי, החולה לא דיברה באופן ברור, וגנחה באופן מתמשך. לחץ דמה עמד על 120 מילימטר כספית על 70, עם דופק של 52 פעימות לדקה, וקצב נשימות של 26 לדקה. רמת הסוכר בדם קפילרי הייתה 116 מיליגרם לדציליטר. החולה הועברה באמבולנס לחדר המיון. הרופאים אספו את ההיסטוריה הרפואית של החולה מפי בעלה בעזרת מתורגמן. החולה סבלה מסוכרת מסוג 2, יתר לחץ דם, אבני כליות ומחלת כליות כרונית, והטיפול התרופתי הקבוע שלה כלל אנלפריל, מטפורמין, גלימי פיראיד, נימסולייד, אימיפרמין, אספירין ואיבופרופן. החולה לא סבלה מאלרגיות ידועות. היא הייתה נשואה עם ילדים והתגוררה באיטליה. החולה הגיעה לחופשה בת 10 ימים בצפון אמריקה וטיילה באזורים עירוניים. היא לא ישנה ולא שתתה אלכוהול. כמו כן נשלל שימוש בסמים אסורים, ואין היסטוריה של בליעת חומרים חריגים.
בבדיקתה, החולה אינה קוהרנטית ובאי שקט עם גניחות חוזרות. היא התמצאה באנשים בלבד ופקחה עיניים לפקודה. לחץ דמה עמד על 120 על 70 מילימטרים כספית, הדופק היה 52 פעימות לדקה, חום גופה היה 36.7 מעלות צלזיוס, קצב הנשימות 18 לדקה ורוויון החמצן בדם 95% באוויר החדר. האישונים היו בקוטר 3 מילימטרים עם תגובה מינימלית לאור, ממברנות הריריות בפה היו יבשות, הבטן הייתה רכה, ללא נפיחות, ריבאונד או גארדינג. האור היה קר, יתר הבדיקה הגופנית הייתה תקינה. הבדיקה הנוירולוגית הייתה מוגבלת בשל חוסר היכולת של החולה לבצע פקודות. היא השיגה את כל הגפיים לכאב והעצבים הקרניאליים והכוח הגס היו תקינים. ניתן עירוי נוזלים עם דקסטרוז, אינסולין, אונדנסטרון ומורפין. בדיקת EKG הדגימה פרפור פרוזדורים בקצב של 115 פעימות לדקה ומרווח QRS של 94 מילי שניות עם חשד לצניחות ST בלידים התחתונים. בדיקות הדם לקלציום, טריגליצרידים, המוגלובין מסוחרר והפטוגלובין היו תקינות וכך גם תוצאות תפקודי כבד. בהמשך הוכנס קטטר שתן וצנתר תוך קהילי בבריד הג'גולרי החיצוני מימין ובעורק הפמורלי. בתוך שעתיים מהגעתה לחדר המיון התפתחה תחיפניה והחמרה בישנוניות. בעקבות זאת הונשמה החולה וניתן ביקרבונט. צילום חזה לא הדגים עדות לדלקת ריאות או תפליט פלאורלי. בשד השמאלי זוהו הסתיידויות רקמה רכה שאינן מוגדרות היטב. כ-3 שעות לאחר הגעתה, החום הרקטלי של החולה ירד ל-31.7 מעלות צלזיוס ולחץ הדם ל-84 על 43 מילימטרים כספית. בעקבות זאת, ניתן נורפינפרין וביקרבונט עם נוזלים מחוממים וסמיכת חימום. הפרשות קיבה בצבע חום כהה היו חיוביות לדם סמוי ונשאבו באמצעות זונדה. pH בקיבה היה 5.7. בדיקת CT של הבטן והאגן ללא מתן חומר ניגוד הדגימה בצקת בלבלב, פסי שומן סביב הלבלב, כמות קטנה של נוזל סביב הכבד וכיס המרה, ללא הרחבת דרכי מרה, עיבויי דופן של כמה לולאות מעידק וחיליה שמאלית אטרופית עם אבן לא חוסמת. בדיקת CT של החזה הדגימה תמת, ללא קונסולידציה מקומית, מסה או תפליט וכן הסתיידויות של השד השמאלי. בדיקת CT ראש הייתה תקינה.
הוא חל בטיפול תוך ורידי בצפפיים, ונקומיצין ומטרונידזול. לאחר קבלת תוצאות בדיקות המעבדה, ניתן דרך הפה SPS, סודיום פוליסטרן סולפונט. בדיקות רעלים בדם ובשתן היו שליליות. החולה הושפזה על יחידת טיפול נמרץ לב, ולטיפול הוסף וזופרסין, פרופופול וקלציום, עם תוספת ביקרבונט וסוכר. 8 שעות לאחר פנייתה בוצעה דיאליזה עם תמיסת ביקרבונט. נלקחו תרביות דם ושתן. 14 שעות לאחר פנייתה רמת הנטרן בשתן הייתה 136 מילימול לליטר, ורמת הקריאטינין בשתן הייתה 0 מיליגרם למיליליטר נקודה 25. אקולב הדגים תפקוד כולל תקין של הלב, ובלי תפליט פריקרדיאלי. בדיקת אולטרסאונד של הבטן הדגימה מיימת בכמות קטנה, עיבוי לא ספציפי של דופן כיס המרה, ואטרופיה של הכליה השמאלית. בשתי הכליות זוהתה אקוגניות מוגברת בפרנכימת הכליה. במהלך 7 השעות הראשונות החולה פיתחה אוליגוריה עם הפרשת כ-125 מיליליטר שתן. בהמשך בוצעה בדיקה הבחנתית. הבחנה מבדלת. מדובר באישה בת 54 עם מחלה חדה, כאשר ברקע ידוע על סוכרת מסוג 2, יתר לחץ דם, אבני כליות ומחלת כליות כרונית שחומרתה אינה ידועה. החולה התקבלה לחדר המיון בשל הידרדרות מצב ההכרה, מצוקה נשימתית והחמרה בתסמינים גסטרואינטסטינליים. בדיקות המעבדה הדגימו לויקוציטוזיס משמעותי עם סטייה שמאלה, עלייה באנזימי לבלב, חמצת מטבולית חמורה עם עלייה ניכרת ברמות לקטט, היפרפוספטמיה משמעותית וחשל כלייתי אוליגורי. למרות שהייתה חשיבות לבדיקת השתן, זו לא בוצעה במהלך 24 השעות עד 48 השעות הראשונות בשל ההחמרה באוליגוריה, הצורך בבדיקות תכופות יותר וסדר עדיפויות. ההבחנה המבדלת הראשונית כללה חמצת לקטית חמורה, ככל הנראה עקב אלח דם, הלם קרדיוגני או סיבות לא היפוקסיות, דוגמת תרופות וממאירות. דלקת לבלב חדה נלוות וחשל כלייתי חד נלווה, ככל הנראה על רקע מחלת כליות כרונית קיימת, עשויים להופיע כתוצאה מאלח דם, תסמונת לבבית כלייתית, רבדומיוליזיס עם היפרפוספטמיה או סיבות אחרות.
הפרעות חומצה בסיס. חלק מהתוצאות של החולה היו חריגות מאוד, כולל רמה pH נמוכה מאוד בדם, 6.62, ריכוז נמוך מאוד של ביקרבונט בדם, פחות מ-2 מילימול לליטר, ולחץ חלקי של פחמן דו-חמצני שהיה נמוך, 18 מילימטרים כספית. לאור החמצת החמורה, שאינה נפוצה גם עם דגימת דם ורידי, יש לאשר תחילה כי בדיקת הגזים נכונה. הריכוז של יוני מימן המחושב בדם החולה הוא 216 ננומול לליטר, המקביל ל-pH בדם בטווח 6.6 עד 6.7, ומאשר את דיוק הבדיקות ונוכחות חמצת מטבולית חמורה באופן חריג. לחולה AG, Onion Gap, גדול באופן משמעותי, 61, עדות לחמצת מטבולית עם AG גבוה באופן חריג. מצבים העשויים להוביל לחמצת בדרגה זו כוללים חמצת לקטית, מינון יתר של אספירין, הרעלת מתנול או אתילן גליקול, DKA, דיאבטיק קטאוצידוזיס ואורמיה. חמצת לקטית בחולה זו זכתה לתמיכה לאור עלייה ניכרת ברמות לקטט, מעל 20 מילימול לליטר. סיבות אחרות לחמצת מטבולית לא זכו לתמיכה בתוצאות הבדיקות. הערכת הפער האוסמולי של החולה הינה דרך נוספת לצמצם את ההבחנה המבדלת. לחולה פער אוסמולי מוגבר, ההבדל בין אוסמולריות נמדדת ומחושבת, של 18 מילי אוסמול לקילוגרם מים, ערך תקין בטווח שבין 5 ל-15. פער מעט מוגבר או גבולי נובע לרוב מחמצת לאקטית או קטואצידוזיס, צריכת מתנול או אתילן גליקול לרוב מובילה לעלייה ניכרת יותר בפער זה, כך שאפשרות זו סבירה פחות במקרה הנוכחי. יתרה מכך, ה-AG של החולה הוא כ-50 מילימול לליטר מעל לערך התקין, וריכוז הביקרבונט נמוך ב-20 מילימול לליטר מהערך התקין, כלומר, הסטייה מערך תקין של AG גבוה ביותר מכפליים מהסטייה בערך התקין של ביקרבונט. מכאן עולה כי ייתכן שבנוסף ישנה בססת מטאבולית, ככל הנראה בשל הקאות חוזרות. למרות זאת, לחולה היפרפוספטמיה חמורה עשויה לתרום ל-AG הגבוה באופן לא תואם.
הפרעות חומצה בסיס נשימתיות. האם לחולה הנ"ל ישנה גם הפרעת חומצה בסיס נשימתית? ניתן היה לצפות כי לכל ירידה של 10 מילימול לליטר בערכי ביקרבונט, תחול ירידה מפצה של לפחות 12 מילימטר כספית בערכי פחמן דו-חמצני. מאחר שלחולה ביקרבונט נמוך ב-22 מילימול לליטר מהערך התקין, הירידה הצפויה של פחמן דו-חמצני הייתה צריכה לעמוד על 26 מילימטר כספית. למרות מצבה החמור של החולה, היא הצליחה להוריד את הפחמן הדו-חמצני ב-22 מילימטר כספית, ככל הנראה בעזרת נשימות עמוקות והעלאת קצב הנשימות, בניסיון לפצות על הירידה המשמעותית בריכוז ביקרבונט. נשימת היתר המפצה של החולה, המוכרת כנשימת קוסמור, נתפסת לעתים קרובות על ידי רופאים כמצוקה נשימתית. בנוסף, צילום מחזה של החולה היה תקין, עדות נוספת התומכת בכך שלחולה לא הייתה מחלה נשימתית. הצורך באינטובציה והנשמה מכנית נבע ככל הנראה מההחמרה במצב ההכרה, שייתכן שהוחמרה עם מתן מורפין על רקע אי ספיקת כליות. חמצת חמורה. ניתן להסביר חלק גדול מהמאפיינים של התמונה הקלינית בעזרת חמצת עמוקה. שינוי במצב ההכרה כולל לתרגיה, סטופור ואף קומה, עשויים לנבוע ישירות מחמצת. חמצת בדם עשויה להוביל לעלייה בהרחבת כלי דם ואור חם, כפי שתואר בשלושת הימים שקדמו לאשפוז. עם זאת, עד שהחולה הגיעה לחדר המיון, החמצת החמירה באופן דרמטי, והובילה ככל הנראה להיפותרמיה הפרדוקסלית, שהיא סיבוך ידוע של חמצת חמורה. כמו כן, החולה פיתחה חלק מהסיבוכים הקרדיו-וסקולריים של חמצת, כולל אי ספיקת לב ושחרור קטחולמינים, שהובילו להפרעת קצב ופגיעה נשימתית. פרפור הפרוזדורים עשוי לנבוע ישירות מהחמצת האקוטית. למרות שיש לשלול הלם ספטי או קרדיוגני, העשויים להסביר כשל כלייתי חד, חמצת חמורה עשויה להוביל לירידה בקצב הסינון הכלייתי. לאור ההיסטוריה הרפואית של החולה, הכוללת אי ספיקת כליות כרונית, ככל הנראה על רקע סוכרת או נפרופתיה, טובולו אינסטרסטיציאלית או יתר לחץ דם, ומתן מעקבי אייס ו-NSAIDS, החולה ככל הנראה הייתה מועדת לפתח נזק כלייתי חד בעקבות כל אחד מהאירועים הללו.
הביטויים הגסטרואינטסטינליים של החולה היו מרשימים, וכל הנראה נבעו מדלקת לבלב חדה נלוות. למרות זאת, יש לציין כי חמצת עשויה להוביל גם לאטוניה של הקיבה, בחילות, הקאות וכאבי בטן. לסיום, לוקוציטוזיס משמעותי עם סטייה שמאלה עשוי להופיע במקרים של חמצת חמורה. עם זה, מחלה זיהומית הינה הסבר סביר יותר, כמו גם מחלות ממאירות דוגמת לוקמיה ולימפומה. חמצת מטבולית עם AG. מה ההסבר לחמצת המטבולית עם AG ועל העלייה ברמות הלקטט בחולה הזאת? אחד הגורמים האפשריים לחמצת לקטית קלאסית סוג A הוא הפרעה בזילוח הרקמתי המופיעה לרוב בחולים בהלם ספטי או קרדיוגני או במהלך החייאת לב ריאה. עם זה, אפשרות נוספת בחולה זו הינה חמצת לקטית ללא היפוקסיה, סוג B. הפרעה במטאבוליזם של לקטט עשויה להופיע עם מתן תרופות מסוימות, דוגמת מטפורמין, סליצילטים, איזוניאזיד וזידובודין, או בהקשר של ממאירויות מסוימות, לימפומה ולוקמיה, בין שאר הסיבות. חולה זו נטלה מטפורמין, העשוי להוביל לייצור מוגבר ולהצטברות לקטט עקב הפחתת גלוקונאוגנזה וגליקוגנוליזה, עיכוב צריכת חמצן והפרעה בתפקוד המיטוכונדריה בכבד ובעברים אחרים. לחולה זו, סיכון גבוה להצטברות מטפורמין לאור ההיסטוריה של מחלת כליות קרונית, השערה שנתמכה על ידי נרמול רמות הסוכר בדם וערכי המוגלובין מסוכר, שככל הנראה נבעה מהתקדמות של אי ספיקת כליות. החמצת החמורה, עם ירידה משמעותית בערכי ביקרבונט בדם ועלייה ניכרת ברמת לקטט, מתאימים לדיווחים אחרים של חמצת על רקע מטפורמין. סדרת מחקרים שבחנו התפתחות סוגים שונים של חמצת לקטית מצאו כי רק מטפורמין מלווה בערכי pH בדם הנמוכים מ-7, כפי שהיה במקרה הנוכחי. שיעורי ההישרדות במצבים אלו הם לרוב טובים יותר למרות חמצת חמורה יותר, בהשוואה לשיעורי ההישרדות בעקבות מצבים אחרים המובילים לחמצת לקטית. לפיכך, ניתן לצפות ולקוות שהחולה תשרוד, בעיקר מאחר שעברה טיפולי דיאליזה בשל כשל כלייתי אוליגורי, עשויים לסייע בהפחתת רמות מטפורמין למרות נפח הפיזור הגדול של התרופה.
לפי הספרות, מינון יתר של מטפורמין או הצטברות של התרופה כגורם לחמצת, סבירים מאוד בכל חולה עם חלק או כל הקריטריונים הבאים, גם אם רמת מטפורמין אינה ידועה. היסטוריה של טיפול במטפורמין, למשל בחולה עם סוכרת מסוג 2, עלייה ניכרת ברמות לקטט, מעל 15 מילימול לליטר, AG גבוה, מעל 20 מילימול לליטר, חמצת חמורה, pH נמוך מ-7.1, ורמת ביקרבונט נמוכה מאוד בדם, מתחת ל-10 מילימול לליטר, והיסטוריה של אי-ספיקת כליות, EGFR נמוך מ-45 מיליליטר, או ריכוז קריאטינין של מעל 2 מיליגרם לדציליטר. בחולה המתוארת היו כל המאפיינים הללו. דלקת הלבלב החדה הייתה עשויה לתרום להצטברות מטפורמין. לפיכך ניתן לצפות כי הבדיקה ההבחנתית הייתה רמת מטפורמין גבוהה, או סמן חדש אחר לרמת מטפורמין. הרושם הראשוני של הרופאים המטפלים היה כי הכשל הכלייתי נבע משילוב גורמים, כולל הפחתת צריכה פומית ומספר תכשירים נפרוטוקסיים, כולל מעקבי אייס ו-NSAIDS. הם האמינו כי החמצת הלקטית נבע מהצטברות מטפורמין משנית לאי ספיקת כליות. לאור הממצאים בסיטי של פסי שומן סביב הלבלב ובצקת של הלבלב, עלתה אפשרות כי הפגיעה הראשונית הייתה דלקת של הלבלב, שהובילה לכאבי בטן, בחילות והפחתת צריכה פומית. עם זאת, הם לא הצליחו לקבוע כי דלקת לבלב הייתה אחראית לפגיעה הראשונית. לחילופין, ייתכן כי כאב הבטן ודלקת הלבלב נבעו כתוצאה מחמצת חמורה והשפעה רעילה של מטפורמין. דיון פתולוגי. רמת מטפורמין בדמה של החולה הייתה 23 מיקרוגרם למיליליטר, טווח תקין של 1-2. המחשבה באותה עת הייתה כי החשיפה למספר תרופות נפרוטוקסיות, כולל אספירין, איבופרופן ואנלפריל, הובילה לנזק כלייתי חד. מטפורמין מופרש בשתן, ולכן ההפרעה בתפקוד הכלייתי של החולה הובילה להצטברות התרופה ולחמצת לקטית. ההשפעות הרעילות של מטפורמין כוללות בחילות וכאבי בטן, ושיעורי התמותה גבוהים עד 50%. ההבחנה דורשת רמת חשד גבוהה והתייחסות לממצאים הקליניים והמעבדתיים ולטיפול התרופתי של החולה.
מדידת רמות מטפורמין מאשרת סופית את ההבחנה. עם זה, גישה זו לרוב אינה מעשית מאחר שמעט מרכזים מציעים בדיקה זו וקבלת תוצאות הבדיקה עשויה לארוך כמה ימים. החולה כאמור הושפזה ביחידה לטיפול נמרץ לב ובוצעו בטיפולי דיאליזה. בתוך 24 השעות הראשונות להשפוזה, השתפר מצב ההכרה שלה באופן דרמטי, ולאחר יממה נגמלה מההנשמה המכנית. בתוך 48 השעות הבאות, ההפרעות המטאבוליות של החולה החלו להתנרמל, והיא החלה לתת שתן בכמות טובה. בשלב זה הופסקו טיפולי הדיאליזה והחולה נגמלה מוואזופרסין. מחשש לזיהום הוחל טיפול אנטיביוטי רחב טווח בעת אשפוזה, אך לאחר 48 שעות תרביות הדם והשתן נותרו שליליות והטיפול האנטיביוטי הופסק. החולה הועברה למחלקה פנימית עם איזון לחץ הדם באמצעות חסמי תעלות סידן. התפקוד הכלייתי שלה התנרמל לחלוטין. החולה שוחררה מבית החולים לאחר שבוע אשפוז ושבה לביתה באיטליה. הרופא המטפל עדכן לאחר שבוע שהחולה חשה בטוב וכי חזרה לפעילויות הרגילות שלה.